שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי. והפרק הזה רלוונטי לכל בן אדם. אל תיתנו לכותרת להפריע לכם או להבהיל אתכם, אוקיי? בפרק הזה אנחנו מדברים על איך לרפא פוסט טראומה. פוסט טראומה יכולה להיות דבר מאוד גדול והיא יכולה להיות דברים מאוד קטנים. כולנו יש דברים בנפש שלנו שמשפיעים עלינו. אפשר לקרוא לזה טראומה או לקרוא לזה פוסט טראומה, אבל הפרק הזה רלוונטי לכל בן אדם, כי הפרק הזה הוא לא רק על ריפוי של פוסט טראומה, זה פרק באמת על לחיות את החיים שלי מתוך מקום של בחירה, ואיך אנחנו יכולים לבחור את הדרך הנכונה. בפרק הזה דיברתי קודם כל מה זה טראומות, איזה שלוש סוגים של טראומה, שלוש רמות של טראומה, ובאיזה מהם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו. דיברתי על כל מיני שיטות שונות שקיימות היום בעולם, וגישות שונות ודרכים שונות לרפא פוסט טראומה. דיברתי קצת על טיפול קונבנציונלי, דיברתי על טיפול עם פסיכדליה, וטיפלתי גם על כל מיני, על טיפול כמו שאני רואה אותו ברפואת על, שלפי דעתי הוא הרבה יותר פשוט ונגיש. וכמובן עם הדיסקליימר שלי, שזה לא בא להחליף שום טיפול אחר, וכל אחד חייב לנהל את התהליך הריפוי שלו איך שהוא חושב. בסוף הפרק הזה ממש פירטתי את השלבים על בוריים לאיך לרפא טראומה, אוקיי? ואיך להשתחרר ממטענים רגשיים ודפוסים חוסמים בתוך החיים שלנו. ואני בטוח שזה הולך לתרום לכם לא מעט, אלא המון. אז אם אתם כאן, כל הכבוד לכם. לפני שאתם צופים בפרק הזה, חשוב לי לתת אזהרת טריגר, אוקיי? אני הולך לדבר פה על טראומה, ואני הולך לדבר פה על פוסט-טראומה, ואני גם הולך לתת פה על כל מיני דוגמאות שפגשתי בקליניקה, באמת על רגל אחת, בלי יותר מדי פרטים, אבל אם אתם יודעים שהנושא הזה רגיש ויכול להציף אצלכם כל מיני דברים ולהיות מאוד מאוד רגיש, אז אם אתם יכולים להתמודד עם הצפה רגשית ועם רגשות שעולים, אז אני מזמין אתכם בחום לצפות בפרק הזה, אני בטוח שזה יכול ללך לתרום ולעזור לכם. אם אתם יודעים שיש לכם רגישות מאוד מאוד גבוהה, אז אולי לכו וצפו בפרק אחר. אז רגע לפני שהפרק מתחיל, אני רוצה להודות לכם על זה שאתם צופים בפרקים, ועל זה שאתם משתפים אותם, ועל זה שאתם מגיבים וכותבים לי בתגובות, ואני מאוד שמח לקרוא את התגובות שלכם, לקרוא את השאלות שלכם, גם לענות לכם וגם לענות לכם בפרקים אחר כך. ואני רוצה באמת להודות לכם מקרב לב, כי המסר הזה של ריפוי עצמי מגיע ליותר אנשים. אז אם אתם כאן פעם ראשונה, ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. אני דן לוסטיג ואני ריפאתי את עצמי ממחלה אוטואימונית שנקראת פסוריאזיס, ומאז יצאתי למחקר איך זה יכול להיות שאני הצלחתי לרפא את עצמי ואנשים אחרים לא הצליחו לרפא את עצמם. למה אני הצלחתי לרפא דברים בנפש שלי ומטענים רגשיים מהעבר כל כך מהר, ולהשתחרר מהם ולהשתנות מהר כבן אדם, ולהפוך מבן אדם חסר ביטחון שמרגיש תמיד שהוא לא שייך ואתה אף פעם לא חלק ושלא מגיע לכלום, לבן אדם שאשכרה אוהב את עצמו, מעריך את עצמו, מגשים את עצמו וזוכה להיות בביטוי ובאהבה ובשמחה ולחיות חיים, ברוך השם, שאני אוהב לחיות אותם ונעים לי לחיות בהם, נעים לי בגוף שלי, ותודה רבה, אני רוב הזמן, כן? רוב מוחלט של הזמן, ואני מודה על הכלים האלה, ואני לא רוצה שהטוב הזה יישאר רק אצלי. התכלית שלי זה לעזור לכם, לכל מי שצופה בפרק הזה, בפודקאסט הזה, לתלמידים ולצופים ולעוקבים, כאן בקהילת הריפוי העצמי של ישראל, לרפא את עצמכם, וזה מה שאני רוצה לעשות באמצעות הפודקאסט הזה, להנגיש את המידע על ריפוי לכל בן אדם בישראל, כי המידע הזה לא זמין שם בחוץ במקומות אחרים. אז אם אתם כאן פעם ראשונה ועדיין לא עשיתם פולו לערוץ שלי, אם לא אתם צופים, אז תעשו פולו או סאבסקרייב, תרשמו ותמשיכו לקבל תכנים מדהימים על ריפוי. יאללה, בוא נשמע סרטון קצר על ריפוי ונתחיל את הפרק, איך לרפא פוסט טראומה.
הריפוי נמצא בפנים, בתוכי.
הכל יושב על הנפש.
ושם עשיתי את הריפוי.
צריך להגיע לשורש שיצר את המחלה.
וכשעשיתי את התהליכים, הכאב פשוט חלף. ללא אנטיביוטיקה, ללא התערבות.
עשיתי בדיקות דם, הן היו תקינות לחלוטין.
היה רשום שהנגעים ב-MRI קטנו משמעותית.
זה מאפשר לכל אחד לפגוש כוחות ריפוי בו.
אנשים ריפו את עצמם מול עיניי.
אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, בואו נבין קודם כל מה אני מתכוון שאני אומר פוסט-טראומה. אז פוסט-טראומה, יש את המקרים, אפשר לחלק את זה לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת זה הפוסט-טראומה שכולנו סוחבים איפשהו בחיים שלנו. זה פוסט-טראומה קלה, אוקיי? ופוסט-טראומה קלה היא משהו שיכול לקרות ובטוח קרה בחיים שלך, כמו שזה קרה בחיים שלי. זה יכול להיות נגיד פוסט-טראומה ש... אותי ניהלה וקרתה לי, זה שהייתי למשל בבית ספר סודי, הוצאתי איזה חתיכת ניילון שמצאתי על הרצפה, המורה חשבה שגנבתי משהו, לקחה את התיק ואמרה שהוא גנב, הוא גנב, והלכה לחפש בתיק עם המורה השנייה, ובשבילי זאת הייתה פוסט-טראומה, באמת זאת אחת הפוסט-טראומות, זה הפוסט-טראומה הראשונה שטיפלתי בה, בזמן שלמדתי, או ממש לפני שלמדתי את הכלים האלה, והייתה לה השפעה מאוד עמוקה על החיים שלי, כי בעתיד אחרי זה כל הזמן רק רציתי להוכיח, מאוד פחדתי שיחשבו שאני גנב, שאני פושע, שאני עבריין, ותמיד ניסיתי להוכיח שאני לא, הייתי עסוק בזה כל כך הרבה, כמובן שזה השפיע לי על הערך העצמי שלי, והשפיע לי על התפקוד היומיומי שלי בחיים ובעולם, וזאת לא חוויה כזאת, אם מסתכלים על הפרטים פרופר, כן? היא לאו דווקא חייבת להיות פוסט-טראומה, לא חייבת להיות דבר מאוד מאוד גדול ונורא שקרה לנו. אוקיי? אז פוסט-טראומה קלה, ברפואת על דרך אגב, אנחנו קוראים לפוסט-טראומה, אני לא משתמש במילה טראומה, כי המילה טראומה בעצמה יכולה להיות מאוד טראומטית. אני קורא למילה הזאת יודין, ברפואת על, מי שכבר עוקב ושומע ויודע. יודין זה רגע ספציפי בזמן, שיש לו ארבעה אלמנטים, שמתי שארבעת האלמנטים האלה, ארבעה תנאים מצטברים, שמתי שהם קורים ביחד, אז מה שקורה, אז אנחנו, המוח שלנו עובר למצב חירום, מופעל בעצם מנגנון הסטרס של הגוף, אנחנו קולטים את מה שקלטנו בזיכרון, אנחנו מפתחים גם הרבה פעמים איזשהו דימוי עצמי, איזושהי תדמית, ונוצרים אצלנו גם דפוסים רגשיים וגם מטען רגשי שמשפיע ומנהל אותנו ברמת הזהות שלנו, ברמת המחשבות שלנו, ברמת הרגשות שלנו, ברמת ההתנהגות שלנו, בעצם משפיע על כל החיים שלנו. אוקיי? ויש בכולנו, לכולנו מלא 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 יודינים שעברנו בעבר. אז כשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, אז יש את הסוג הראשון שזה סוג של הטראומה הקלה, שכל אחד חווה מאיתנו, אוקיי? אמא שכחה לבוא לקחת אותי מהגן, באתי עם איזשהו ציור מהבית ספר, וציפיתי לקבל הערכה, ולא קיבלתי את הערכה, אוקיי? זה סוג מסוים של טראומה. יש גם טראומות שיכולות להימשך לאורך זמן, זאת אומרת, יכול להיות שאני גדלתי בבית שלא מחבקים בו, אוקיי? ולמדתי, יכול להיות שלאורך תקופה ארוכה, הייתי צריך אהבה, ולא קיבלתי את האהבה כמו שהייתי צריך לקבל אותה, אוקיי? עם חום וחיבוקים וקיבלתי שיפוטיות, זה גם סוג של, אפשר לקרוא לזה אולי פוסט-טראומה, שקורית בחיים של כולנו, ולכולנו יש את הדבר הזה, והדברים האלה מעצבים אותנו, וממש עוד מעט אנחנו נגיע לאיך באמת מרפאים אותם. הסוג השני של הפוסט-טראומה זה באנגלית, המורה שלי קראה לזה, big T traumas ו-small T traumas. זאת אומרת, פוסט-טראומה גדולה ופוסט-טראומה קטנה. פוסט-טראומה גדולה יכולה להיות אירוע משמעותי בחיים שלנו. זאת אומרת, זה יכול להיות שנחשפנו לאיזשהו, הופנתה לנו, נחשפנו לאיזשהו תאונה, אירוע אלים, אסון טבע, חווינו ממש טראומה משמעותית וגדולה שהשפיעה אותנו, עלינו, אולי אפילו אובדן של אדם קרוב בגיל צעיר, אולי פגיעה שעברנו, יצא לי לעבוד עם אנשים שיש להם פוסט טראומה מהצבא, שהיו במצבים מאוד מאוד קשים וראו מחזות מאוד מאוד קשים ו... לפעמים גם ממש יצא לי לאחרונה גם לטפל, אולי טיפה אני אכנס לזה, אני אתן שם דוגמאות מאותו סיפור של של ריפוי של פוסט טראומה מהצבא. בשפה המקצועית קוראים להשפעה, אפשר לפתח מה שנקרא באנגלית PTSD, בעברית קוראים לזה הפרעת דחת פוסט-טראומטית, שזה מצב בעצם שיש חרדה מתמשכת, שיש הרבה הרבה לחץ, וזה משהו שכבר ממש ממש פוגע בתפקוד היומיומי שלנו. כל אחת מהרמות האלה של הפוסט-טראומה משפיעה באיזשהו מקום על היומיום שלנו, על החיים שלנו, אוקיי? אבל יכול להיות שאנחנו מצליחים לתפקד, זאת אומרת, אנחנו מצליחים לעבוד, אנחנו מצליחים לדאוג לילדים שלנו, יכול להיות שבפנים אנחנו מרגישים ריקים, לא מחוברים, חסרי אנרגיה, חסרי תכלית, אבל אנחנו מצליחים איכשהו לתפקד. אז למקרים כאלה לא קוראים הפרעה נפשית, אבל בואו, מי רוצה לחיות ככה, אוקיי? לא חייבים שתהיה פוסט-טראומה גדולה כדי להתחיל ולרפא את עצמנו. אז הסוג השני, מה שיכול להתפתח ל-PTSD, מה שיכול להתפתח להפרעת דחק פוסט-טראומטית, שזה אלה פוסט-טראומה שהיא טראומה גדולה, שיכולה להיות כמו פגיעה מינית, כמו איזושהי התעללות שעברנו, כמו אלימות שנחשפנו אל האובדן של אדם קרוב, מלחמה, פוסט-טראומה מהצבא, וכל אחד מהדברים האלה. מה שכן חשוב להגיד לגבי הדברים האלה, זה שהיום בטיפול קונבנציונלי, בדרך כלל מה שעושים בעיקר בטיפולים קונבנציונליים, עושים טיפול פסיכולוגי כמובן, לדבר על החוויה הרגשית, וחלק מאוד גדול היום ה-go-to זה טיפול תרופתי. שלטיפול תרופתי יכול להיות יתרון, כי זה יכול לעזור לנו לתפקד, אוקיי? אני לא נגד, ואני גם לא בעד, אוקיי? אני חושב שלכל אחד צריך לבחור את מסלול ונתיב הריפוי שלו. אפשר לשלב את זה עם רפואה קונבנציונלית, ואפשר לבחור רק לרפא את הנפש שלנו, וכל אחד צריך לבחור את הדרכים שלו. אני פשוט מציע לכם את הפרספקטיבה שלי, אוקיי? חשוב גם להגיד שאני לא רופא ואני לא פסיכולוג או מישהו שמוסמך מטעם האקדמיה לטפל בפוסט טראומה. אני טיפלתי בפוסט טראומות שלי ויצא לי במהלך השנים האחרונות, 13 שנים האחרונות יותר נכון, לטפל באלפי מקרים של פוסט טראומה, גם מקרים של פוסט טראומה קלה, הרבה מקרים של פוסט טראומה קלה, לא מעט מקרים, המון מקרים גם של פוסט טראומה קשה, וגם את הסוג השלישי של הפוסט טראומה שעוד מעט נגיע אליו. אז עוד מעט אני גם אגע עוד מעט בסוגים של טיפולים וגישות שקיימות היום. אני אגע בזה על ממש על קצה המזלג. ואז יש את הסוג השני של פוסט טראומה, שזה פוסט טראומה כבדה, קשה, ויש את הפוסט השלישי, הסוג השלישי של הפוסט טראומה, שזה כבר פוסט טראומה מורכבת. פוסט טראומה מורכבת יכולה להתקיים מתי שיש למשל מישהו שחווה איזושהי התעללות לאורך זמן, אוקיי? פוסט טראומה מורכבת יכולה לנבוע מתי שהדמות שפוגעת בי הייתה שם איתי, כאילו פגעה בי במשך תקופה, אוקיי? ואז היה פה גם את הטראומה מולו, ואולי גם את הטראומה מול ההורים, מול את הטראומה מול הסביבה, שלא יכולתי לדבר, שהייתי חייב לשתוק. אז יש גם מקרים כאלה של פוסט טראומה מורכבת, ואני יודע שאם אתם חוויתם פוסט טראומה כזאת או אחרת, אז יכול להיות שרק הסרטון הזה, הפרק הזה יכול להפעיל אצלכם כל מיני דברים, אז אני כבר, טוב, אני אתן את הדיסקלמר הזה אחר כך שאני אקליט את הפתיח. אז שלוש רמות של טראומה קלה, גדולה ומורכבת, ולכולנו יש איזשהו, אנחנו כולנו סוחבים איתנו את השפעות העבר, אלא אם כן כבר טיפלנו בהם, אוקיי? ואז גם עדיין יש השפעות עבר שמנהלות אותנו. הריפוי הזה הוא הריפוי מתמשך, אוקיי? גם אני עד היום, למרות שאני כבר 15 שנה מטפל בעצמי ומרפא את עצמי, עדיין, עד היום אני פוגש אצלי מקומות של פוסט-טראומות, ואני מרפא את עצמי ואני משתנה ואני עושה תהליכים, לאו דווקא מתוך מקום שרע לי, אלא מתוך מקום של טוב לי, ואני רוצה שאפילו יהיה יותר טוב. וזה כל הזמן מביא צמיחה והתפתחות לחיים שלי. למשל, לאחרונה, מיטל ואני גילינו שהיה לנו איזה קצר בתקשורת, זאת אומרת, שבאנו לדבר על תחום מסוים בעשייה העסקית שלנו, משותפת פתאום, שמתי לב איזה דפוס ישן שבא לידי ביטוי, שאני מופעל רגשית והיא מופעלת רגשית, ואנחנו לא כל כך מצליחים לקיים שיח פרואקטיבי, שיח פורה. הלכנו למטפל זוגי פעם ראשונה בחיים שלנו, בחור מדהים, ושיקף לנו, שתינו את הטראומות שלנו, אז הלכנו ועבדנו על זה, כן? אני לקחתי, הלכתי למטפלת, ואני עבדתי על הדבר הזה, וכל התקשורת השתנתה. אז כולנו בתוך הדבר הזה, אוקיי? אז היום, איך מטפלים היום בטראומה? אז דיברנו על הרפואה הקונבנציונלית, על הגישה הקונבנציונלית, שבדרך כלל, אם זה כבר רמה שמשפיעה ופוגעת לי בתפקוד היומיומי, אז בדרך כלל שולחים לפסיכיאטר, והפסיכיאטר רושם תרופות להורדת מתח, להורדת חרדה, לאיזון הורמונלי טוב יותר בתוך המוח שלנו, שזה יכול לעזור להגיע לאיזושהי רמה של תפקוד, הבעיה שזה לא באמת פותר את הבעיה, אוקיי? זה משפיע על הסימפטומים, אוקיי? אם יש איזשהו מקום בחיים שלי שלא עובד כמו שצריך, אם יש פגיעה בתפקוד שלי, זה כאילו הנפש מדליקה לי נורת הזרד. הנפש אומרת, יש פה משהו שאני צריך לטפל בו. יש פה משהו שצריך לטפל בו, יש פה בעיה, אוקיי? כמו שאני נוסע באוטו והבלוח מכוונים, נדלקת לי נורת הזרה. אז מה שהתרופות עושות, הן עוזרות לשנות את תרופה, אולי את החיישנים, אולי לשנות את המדדים כדי שהנורה הזאת לא תדלק, אבל זה לא מטפל בשורש של הבעיה. ואפשר לטפל בשורש של הבעיה, באמת אפשר. אם אנחנו סובלים מפוסט טראומה, ויצא לי לטפל ולעבוד עם אנשים שסבלו מפוסט טראומה במשך 20 שנה, יותר מ-20 שנה, או 30 שנה, או 40 שנה, הם החזיקו את הפוסט טראומה שלהם, ובזמן מאוד קצר יחסית, הם הצליחו לרפא את עצמם, ולהשתחרר מהפוסט טראומה הזאת. אני מאמין שכל אחד יכול לרפא את עצמו אם יש שם רצון ויש שם מוכנות ובשלות, כן? מה זה מוכנות? מה זה, הבשלות מגיעה מתי שיש בתכלס מוכנות ובחירה. החלטה שאני מוכן לרפא את עצמי ולטפל את עצמי, ועוד מעט אני ממש אגע בשלבים. אז יש יתרון לטיפול תרופתי, ויש גם חסרונות כמובן לטיפול תרופתי. יש היום גישה שלמה לטיפול בפוסט טראומה באמצעות פסיכדליה, היה גם איזה סרט תיעודי שעשו על ריפוי באמצעות MDMA, שעשו לחיילים עם פוסט טראומה ולאנשים שעברו פוסט טראומה, וגם לזה יש הרבה מחקרים שתומכים שיש לזה הרבה יתרונות, ויש לזה גם יתרונות וגם חסרונות. היתרון שזה מאפשר להגיע לנפש למקומות עמוקים, וזה יכול להשפיע על הפרשת הסרוטונים במוח, אם מדברים על MDMA, אם מדברים על פסיכדליה, טיפולים באמצעות פסיכדליה, שאני לא יודע אם זה חוקי בארץ, יש מדינות שממש עכשיו, יש המון רופאים שמתחילים להתעסק עם התחום הזה, אני באופן אישי לא ריפאתי, או לא באתי לרפא אנשים באמצעות פסיכדליה, אני לא בתוך התחום הזה של ריפוי באמצעות אמצעים פסיכדליים, גם לא באמצעות טיפול קונבנציונלי, אני בתחום של ריפוי של הנפש שלנו, כל מיני אני אסביר איך. היתרונות בפסיכדליה, יש אנשים שמדברים שזה מאוד מאוד עזר להם, אבל פסיכדליה יכולה להיות מסוכנת, זאת אומרת לקחת איזשהו תרופות פסיכדליות, יש כאלה שהולכים לקחת איוואסקה, או פטריות, או LSD, או כל אחד מהסמים במשפחה הזאת. אז יש אנשים שזה יכול מאוד מאוד להתאים להם ומאוד לעזור להם, ויש אנשים שזה ממש יכול לעשות בדיוק ההפך. זאת אומרת, יש אנשים שהולכים לאיבוד, אתה יודע? זה ממש יכול להשפיע. וצריך להיות באיזשהו מקום של בשלות לדבר כזה, רגשית, נפשית, מנטלית, רוחנית. וכמובן, אם עושים את זה, זה חייב להיות בתוך מסגרת מתאימה, תומכת של אנשים שיודעים מה לעשות, שאם אתה תפגוש מקומות קשים בעצמך, יהיה מי שיתמוך בך, אף פעם לא עושים את זה לבד, אוקיי? או בסטאפ שהוא לא מתאים ומכוון לדבר הזה. שמעתי גם על מקרים של אנשים שלקחו פסיכדליה או לקחו MD וזה הציף להם פוסט טראומות מהעבר. פשוט לא היה להם כיף, כן? סבלו נורא. אז יש יתרונות ויש חסרונות וזה לא מתאים לכל אחד. הנושא של פסיכדליה או טיפול עם MDMA. לא שאני בעד שוב או שאני נגד, אבל זאת גם כן אופציה שקיימת. יש עוד כל מיני שיטות וכל מיני גישות, אני לא אכנס להכל עכשיו, אבל כן, אני אגיד שאני בגישה שלי מאמין שלא חייבים, לא צריך לקחת פסיכדליה כדי לחוות ריפוי, לא שאני בעד או נגד פסיכדליה, שוב, יש אנשים שזה יכול לעשות להם מדהים, אבל לגישתי, ריפוי של טראומה יכול להיות פשוט יותר, באמת יכול להיות פשוט יותר, לא חייבים להיכנס למצבי, לא חייבים להיכנס למסעות פסיכדליים כדי לרפא פוסט טראומה, אוקיי? ו אני יודע שיש הרבה אנשים שעוקבים, ולפעמים רואים אותי מטפל בהדרכות כאלה ואחרות שאני עושה, ומתי שרואים אותי מטפל, אז לפעמים אנשים רואים אותי עם הכלים של רפואת על, או את המטפלים שמטפלים ברפואת על, שלפעמים אנחנו באמת יכולים לשחרר טראומה, אנרגיה רגשית כלואה של טראומה, בשניות, באמת, בעניין של דקה או שתיים. וזה באמת יכול לעבוד ככה. אם זה פוסט טראומה קטנה או גדולה, אפשר לשחרר את האנרגיה הזאת בצורה מאוד מהירה, גם בפוסט טראומה מורכבת. ואני יודע שיש את המקום הזה שמאמין שרגע, יהיה פה איזה זבנג ואני אשתחרר מהמטען הרגשי הזה. במקרים מסוימים זה באמת קורה, אוקיי? אבל זה לא הדבר היחיד שצריך לעבור כדי לרפא את עצמנו. למה? פוסט טראומה משפיעה עלינו, כל פוסט טראומה, כן, בכל אחת מהרמות, היא משפיעה עלינו בכל מיני רמות ורבדים של מי שאנחנו. אחד מהרבדים שהיא משפיעה עליהם זה החיווט המנטלי שלנו, זאת אומרת, איך שהנוירונים שלנו מעוצבים, זאת אומרת, במילים פשוטות, איך שאנחנו מפרשים את המציאות. יכול להיות שבתור ילדים חווינו פוסט טראומה שלא יודע, ישבנו ברכב והייתה תאונת דרכים בזמן שהיינו ברכב. ואותו אירוע היה אירוע לא צפוי, דרמטי, יוצר תחושת בידוד שאני לא יודע איך להתמודד איתו ולא יודעתי מה לעשות, ונוצר שם יודין, וזה היה רגע מאוד מאוד קשה, כן? ואותו רגע נצרב אצלי בתת המודע, ובאותו רגע יכול להיות שפיתחתי איזושהי גישה ותפיסה שהעולם זה לא מקום בטוח והסכנה מחכה לי מעבר לפינה. למשל, דוגמה, אוקיי? ויכול להיות שעברו כבר 20 או 30 שנה מאז, אבל כל הזמן יש לי איזה דאגה כזאת בתוך הראש שלי על מה עלול לקרות, על מה יכול לקרות. על כל הזמן אני דואג, כן? יכול להיות שאני יושב ונוסע על הכביש, כן? במקרה הטוב, יש מצב שיש לי חרדת נהיגה בגלל דבר כזה, או יכול להיות שאני נוהג על הכביש ואני כל הזמן חושב מה יקרה אם מישהו יקפוץ לכביש ומה. ובסופו של דבר זה אחלה להיזהר, אבל לחיות בתוך מקום של פחד וסטרס תמידי, זה מקום שהוא לא טוב לנו, הוא לא נעים לנו, לא כיף לחיות ככה, והוא גם יכול לפגוע לנו בבריאות. אז איך מרפאים פוסט טראומה? בוא ניגש שנייה אחת בשלבים של ריפוי של פוסט טראומה. אני אשלים את הדבר הזה רק ולהגיד אז פוסט טראומה משפיעה על מי שאנחנו ברמת הזהות שלנו, איך שאנחנו תופסים את עצמנו ואיך שאנחנו תופסים את העולם או אנשים אחרים בעולם, אוקיי? פוסט טראומה משפיעה על איך שאנחנו תופסים את עצמנו, זאת אומרת, אנחנו, חלק מאוד גדול מאיתנו מעוצב על ידי אותם אירועים שקרו לנו. עוד משהו מדהים שקורה באירוע כזה, באירוע של פוסט טראומה, יכולים לקרות כמה דברים. אחד מהמנגנונים שלנו, של התודעה שלנו ושל המוח שלנו כדי להכיל את הסיטואציה, היא מקום של ניתוק. יכול להיות שברגע של פוסט טראומה, אני חוויתי ניתוק מעצמי, ניתוק מהגוף שלי, ואחד מהדברים שקורים במקומות כאלה של פוסט טראומה, זה שכל המידע שחווינו, הרגשי, האנרגטי, נקלע בעצם בתוך ספירה של נוזלים, שנמצאת במקום מסוים במוח שלנו. אבל ביחד עם הספירה הזאת של הנוזלים והתפיסה שלנו, אותו חלק בי שחווה את הטראומה, נשאר קלו בזמן. אוקיי? זה לא דמיון. זה אמיתי. אותו חלק שחווה את הפוסט טראומה, נשאר קלו בזמן, ויכול להיות שחוויתי פוסט טראומה בגיל 4, ויכול להיות שחוויתי פוסט טראומה בגיל 19, ויכול להיות שחוויתי פוסט טראומה בגיל 35, בסדר? ואותו חלק בי, שחווה את הפוסט טראומה הזאת, ממשיך לחיות בתוכי, אני לא מודע אליו, אוקיי? והוא ממשיך לתפקד כמו חלק באישיות שלי, וחלק בנפש שלי, אוקיי? לאותו חלק זה ממש ישות שחיה ומתקיימת בתוכנו, שהיא חלק ממי שאנחנו, נכון? לפעמים יש סיטואציות מסוימות שאותו חלק משתלט עליי, ועכשיו אני רואה את העולם דרך הפרספקטיבה של אותו חלק, אוקיי? יכול להיות שהייתי ילד בן 4, שאמא לא באה לקחת אותו מהגן, וזה היה, כי הטראומה הייתה שם ש את כולם לקחו, ואני נשארתי לבד, וחשך עליי עולמי, אוקיי? ופתאום ראיתי שהרגשתי שנטשו אותי. ויכול להיות שלימים אותו חלק באותו ילד קטן ופגוע, מרגיש את אותו רגש, חווה את אותה חוויה. ואז בחיים הבוגרים שלי, בגיל 20 ומשהו, אני יוצא לדייט, והדייטית שלי, או הפרטנר או הפרטנרית, לא עונים לי לטלפון יום אחרי זה, ובאותו רגע חשך עליי עולמי. אני מרגיש שנוטשים אותי ושמשאירים אותי לבד, וזה מצטרף עם חוויה רגשית מאוד מאוד גדולה. מה שקורה באותו רגע, אותו ילד שקפה בזמן, נכנס לי לתוך הפרספקטיבה, ועכשיו הוא חווה את החיים, זאת אומרת, אני חווה את החיים דרך אותה פרספקטיבה של אותו חלק בי שחווה את הפוסט טראומה. כן, כן, זה מה שקורה. זה בדיוק מה שקורה. והקטע של אותו ילד או לאותו חלק בי, אין את המשאבים להתמודד עם הסיטואציה. זאת אומרת, אם עכשיו נטשו אותי בדייט ואני כל כך מופעל רגשית, אני מתחיל להיות מופעל רגשית, וכשאני מופעל מרגש, ההיגיון לא עובד. כשאני מופעל מרגש, המוח ההישרדותי שלי פועל, המוח הלימבי שלי, היונקי שלי עובד. אני פועל מתוך מקום רגשי, המוח הרציונלי לא יכול בכלל לתפקד. אני לא יכול לראות את הסיטואציה בתוך מקום של פרספקטיבה ושל פרופורציה, אוקיי? אז מה שדרך אגב חלק מאוד גדול מהאנשים, מה שהם עושים כדי להתמודד ולהצליח לתפקד בחיים, זה שאת כל המטענים הרגשיים שקרו באירועי העבר או בטראומות העבר, הם מדחיקים מתחת לפני השטח. וככה הם מדחיקים את עצמם, ואז הם מתחילים לחיות חיים מאוד רציונליים. זאת אומרת, הם חיים את החיים אך ורק דרך הראש, דרך המחשבות שבראש שלהם, דרך הכל הזה שחופר בתוך הראש, ומקבלים החלטות בחיים אך ורק בתוך מקום רציונלי, ובאיזשהו מקום יכול להיות שאני יכול להוביל את עצמי למקום של תפקוד ואפילו למקום של הצלחה, אבל מה תהיה הבעיה? שאני ארגיש ריקנות. למה אני ארגיש ריקנות? כי אני לא מחובר לעצמי, כי אין את עצמי שם. דרך אגב, אם לא שמעתם את הפרק של להתחבר לעצמי, אני אשים לכם פה קישור, כדאי לכם. זה פרק מעולה, קיבלתי עליו פידבקים מדהימים. אז איפה הייתי? כן, כן, כן. אותו חלק ממשיך לחיות בתוכי, ואנחנו רוצים לטפל באותו חלק, אפשר לרפא את אותו חלק, אוקיי? אבל לא ניכנס עכשיו לתוך טקטיקה של איך מטפלים בתוך חלק, כי אני באמת מאמין שפוסט טראומה, במיוחד עם פוסט טראומה גדולה, לא צריך לרפא לבד. אוקיי? לא צריך לעשות את הדבר הזה לבד. למה? כי זה יכול להציף הרבה דברים. אוקיי? אם אני מופעל כרגע, אותו ילד אצלי מופעל, אני לא יכול, אין לי את המשאבים לעזור לעצמי, וכדאי שאני אקבל עזרה מקצועית. אוקיי? ההמלצה האישית שלי זה מטפלים ברפואת על, שיש מלא מטפלים מדהימים, או כמובן תהליך קבוצתי ברפואת על, שזה התהליך הכי טוב שאני מכיר, נכון? זה התהליך שאני מעביר, וזה התהליך שאני פיתחתי ביחד עם איטל, אנחנו מעבירים, ואנחנו עוצרים אותו, יש צוות מנחים שמלווה אותו, זה פשוט הדבר הכי טוב שאני מכיר, ואני בטוח ואני יודע שיש גם עוד הרבה מסגרות אחרות טובות, אוקיי? וזה לא משנה לי אם תבחרו לבוא למסגרת שלי, או תבחרו ללכת למסגרת אחרת, לכו ותעזרו במסגרת, אוקיי? קחו עזרה מקצועית, קחו אנשים שילוו אתכם, קחו מטפלים שילוו אתכם, וההמלצה הכי טובה שלי זה לקחת קבוצה וסביבה תומכת, אוקיי? כי סביבה תומכת זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הבעיה, מה שמייצר ומקבע את הפוסט טראומה, אחד מהדברים זה שהיינו שם לבד. דוקטור גבור מטה, שהוא המומחה אולי הבינלאומי הכי גדול לריפוי פוסט טראומה, לריפוי טראומה, אומר שאין בעיה שאנחנו כילדים חווים כאב בחיים שלנו, חווים מקומות של קושי, חווים מקומות של כאב, שחווים לפעמים, חיים מביאים כאב איתם. אנחנו מאבדים אנשים שקרובים לנו, חיות מחמד מתות לנו, אנחנו נפצעים, אנחנו אפילו נחשפים לפעמים לאלימות. הבעיה קורית שאנחנו עוברים את כל הדברים האלה לבד, ואף אחד לא עוזר לנו לבטא את הרגש ולאבד את הרגשות המודחקים שם, את הרגשות שאנחנו חווים, לקבל פרספקטיבה ולהבין מה קורה, אוקיי? ואז חשוב מאוד שהריפוי הוא לא יהיה לבד, אוקיי? ועכשיו, וזאת גישתי, כן? עכשיו, ודרך אגב, אם בא לכם לשמוע על התהליך שאני מעביר, אז אני תמיד שם פה קישור מתחת לפרק לתוכניות שלי. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לחפש פה מתחת לפרק, בתיאור של הפרק, את הכישורים, ולגשת ולצפות, ואולי אפילו להשאיר פרטים, או לדבר עם אחת הנציגות שלנו. אז בוא ניגע רגע בשלב הבא, בתהליך של ריפוי של פוסט טראומה, אוקיי? של רפא טראומה. אז קודם כל חשוב להבין שזה תהליך. לפני כמה שבועות בודדים, הזמינו אותי להעביר טיפול במערך סרט דוקומנטרי, הוא יצא בכאן 11, אני מקווה שבזמן הקרוב, אני מניח שבשנה הקרובה הוא יצא, שבו טיפלתי בבחור, לא בחור, כבר בן 40 ומשהו, שסוחב איתו פוסט טראומה מהצבא, כבר במשך מעל 20 שנה. פוסט טראומה שהיה שם אירוע בקבר יוסף, לא יודע אם אתם מכירים את האירוע שהיה בקבר יוסף בשנת 2001, לפי דעתי, או 2002, פרוץ האינטיפאדה השנייה. ומה שהיה שם זה שהוא פשוט חווה, באמת, אירוע פוסט טראומטי, והוא איבד את חבר שלו, בית החבר הכי טוב שלו בעצם, שהוא היה פצוע והיה צריך חילוץ ולא הגיעו לחלץ אותו. ואני שאלתי את עצמי לפני שניגשתי לטיפול, וכמובן חקרתי על המקרה, חקרתי עליו, דיברתי עם הבמאי שבאמת יצא לו לראיין אותו ולהבין ממש את המקרה לעומק ואת הגישה שלו לעומק, ושאלתי את עצמי, אוקיי, למה הבן אדם מחזיק בפוסט טראומה שלו כבר יותר מ-20 שנה? וכמובן לא הייתי צריך לשאול את השאלה הזאת, כי האמת כי כבר ידעתי את התשובה, ואני רוצה לספר לכם רגע מה התשובה, כדי שאתם תוכלו להבין איך באמת מרפאים פוסט טראומה. אז יש שלבים לתהליך של ריפוי פוסט טראומה, אוקיי? אני טיפה חושף לכם את השלבים של התהליכים שאנחנו מעבירים פה, שזה לריפוי בכלל ולריפוי של פוסט טראומה בפרט, כי כל מה שאנחנו בתכלס מרפאים גם בתהליכים שלי, זה לרפא טראומות ולרפא פוסט טראומות. זה המומחיות שלנו. אז השלבים בריפוי פוסט טראומה הם קודם כל להבין ש... יכול להיות שאני מודע לזה שיש לי פוסט טראומה, או שאני לא מודע לזה שיש לי יודין, אוקיי, או טראומה קלה או קשה, כן? יכול להיות שאני לא מודע לזה, אבל זה משפיע על החיים שלי היום, אוקיי? איך זה יכול להשפיע על החיים שלי? זה יכול להשפיע על החיים שלי בין אם אני חווה תקיעות בתחום מסוים בחיים שלי, בין אם אני חווה חוסר סיפוק, תחושת רקנות, אני מנותק מעצמי, אני לא יודע מה אני באמת רוצה. יש לי איזו תחושת סטרס שמלווה אותי, תחושת תסכול מתמשכת שמלווה אותי, דיכאון סמוי או דיכאון גלוי, מצבי קיצון רגשיים שאני חווה הרבה פעמים, יש הרבה ריבים, הרבה קונפליקטים בחיים שלי, אני מוצא את עצמי במקום שאני נמנע הרבה מלעשות דברים, או להסתכל דברים בעיניים ולפעול, יש מקומות שבהם אני פשוט חווה חוסר או קונפליקטים מתמשכים, זה יכול להיות בנוגע לכסף, בנוגע לעשייה עסקית, בנוגע לקריירה, בנוגע לאנשים שנמצאים מעליי בהיררכיה, ואני מרגיש שאני מתכווץ מולם, בני זוג, זוגיות, בנות זוג, דברים שמפעילים אותי בצורה לא פרופורציונלית באופן חוזר, ואני שתם מול הילדים שלי, מול אנשים שקרובים אליי או רחוקים ממני, אני מרגיש מרוחק בעצמי, כל אחד מהדפוסים האלה, סיכוי גבוה שמקורם באיזשהו סוג של יודין, ככה אני אומר את זה בדרך כלל, או בפרק הזה אני אגיד מאיזשהו סוג של טראומה. אז אם יש לי את אחד הדברים האלה, אני יכול להבין שיש מקום לטפל ולרפא את עצמי. אז בואו ניגש לשלבים. אז אני חוזר לאותו סיפור עם אותו בן אדם שראיתי שהוא פשוט סוחף את הפוסט טראומה שלו, ומה שהיה אצלו הוא אומר לי, תשמע, אני באמת לא ישן בלילה. הבן אדם במשך 7 שנים, בערך, אם אני זוכר נכון, במשך 7 שנים לא יצא מהחדר שלו. אחרי אותה חוויה, אחרי אותו אירוע. אוקיי? הוא היה במצב שהוא בקושי תפקד, והוא עדיין במצב שהוא לא יכול כל כך תפקד. הרגעים היחידים שבהם הוא יכול להרגיש שקט, הוא אומר לי, אני מרגיש כל הזמן סטרס. אני נראה בסדר מבחוץ, כולם חושבים שהכל טוב, שאני בסדר, אבל עמוק בפנים, אני בסטרס. עמוק בפנים, אני בסטרס כל הזמן. זה לא עוזב אותי, אוקיי? ויש מצב שהפוסט-טראומה באה לידי ביטוי בזה שיש תמונות שחוזרות עליי כל הזמן. אני כל הזמן שם, וזה גם כן מה שהוא אמר. ואני יודע שעם הכלים, אם שיש מוכנות, אפשר ממש לטפל בזה, וזה יכול לקרות מאוד מהר. היה לי סשן אחד איתו, ואמרתי, אני רוצה מהסשן הזה שהוא יוצא, לפחות בלי חלק מאוד משמעותי בפוסט-טראומה שלו. והשלב הראשון, קודם כל, שמרפאים פוסט-טראומה, זה להבין שמה שגורם לפוסט-טראומה להתקבע ולהישאר בחיים שלנו, וגורם לנו להחזיק בטראומה שלנו, בטראומות שלנו, בכאבים שלנו, זה דבר אחד נורא וקשה, שנקרא אשמה. כל עוד אני מחזיק באשמה, ואני מאשים את עצמי על מה שקרה, או על מה שלא קרה, או שאני מאשים בן אדם אחר, את העולם, או את אלוהים, על מה שקרה, כל עוד יש אלמנט של אשמה, האשמה הזאת בעצם מקבעת את הטראומה ואת הכאב לחיים שלי. אוקיי? בעצם בשביל לרפא את עצמי, השלב הראשון, ויכול להיות שלא פעם ראשונה שאני אומר את זה, זה לקחת באמת אחריות. מה זה אומר לקחת אחריות? אחריות זה אומר להבין קודם כל שאני לא אשם. למה אני לא אשם? כי באמת עשיתי את הכי טוב שלי. ויש מצב שחוויתי טראומה כזאת בילדות שלי, ואני אגיד במאמר מוסגר, שסיכוי גבוה טראומות זה דבר שמשחזר את עצמם, אוקיי? יכול להיות שבילדות שלי חוויתי איזושהי חוויה של בגידה או שלא ראו אותי, ולימים אותה חוויה טראומטית הפכה להיות אחר כך, שנים אחרי זה, כפגיעה, אוקיי? ואחר כך היא הפכה להיות פגיעה יותר חמורה, ואחר כך היא הפכה להיות אפילו בגידה פחות או יותר חמורה, והמוטיב הזה חוזר על עצמו בתוך החיים שלי. למה זה קורה? זה קורה בעצם כי הלב שלנו מפמפם אנרגיה אלקטרומגנטית, אוקיי? חשמלית ומגנטית לעולם. ומה שקורה, גילו את זה במכון שנקרא HeartMath University, Institute, סליחה, HeartMath Institute, MHI, HMI, HeartMath Institute, HMI, זה ארגון של רופאים ושל מדענים שממש חוקרים את הדברים האלה, ומה שהם גילו, שמתי שאנחנו חווים טראומה, הלב ממשיך להדהד את התדר של הדבר הזה. התכלית של הדבר הזה, וזאת הגישה שלי לדבר הזה, זה הגוף מהדהד את הדבר הזה כי הוא רוצה להגיע לפתרון. הוא רוצה להגיע למקום של התפתחות, אוקיי? הנפש שלי רוצה להתפתח. ואיך היא מתפתחת? היא מזמנת לעצמי נקודות קושי ומשברים וקשיים, כדי שאני אלמד את השיעורים שאני צריך ללמוד, וכדי שאני אתפתח כבן אדם. התכלית העמוקה פה זה שינוי. ריפוי שווה שינוי, אוקיי? ריפוי שווה שינוי, זה משפט מאוד מאוד חשוב. בעצם, כשאני מחזיק באשמה, אני מונע מהשינוי לקרות בחיים שלי, אוקיי? דרך אגב, זאת הסיבה שרק לטפל באופן ממוקד באנרגיה של הטראומה, לא תמיד יכולה בהכרח להנחיח את הריפוי בשלמותו בתוך החיים שלי, בגלל שאני אמור גם להשתנות כבן אדם. אני אמור ליצוק את עצמי כבן אדם חדש לתוך החיים שלי. בן אדם שהוא רגוע יותר, בן אדם שיותר מעריך את עצמו, אוהב את עצמו, שלו יותר ביטחון. בן אדם שחי לא בצל של הטראומות שלו, אלא אולי חי את ההצלחות, את ההתפתחות מעבר לטראומות שלו, אוקיי? וחלק גדול מהטראומות, הם לא קרו לנו סתם, אוקיי? אם אתם אנשים שיש לכם פרספקטיבה רוחנית בחיים שלכם, זאת אומרת, אתם אנשים מאמינים, אז אתם יודעים ששום דבר בחיים שלנו לא קורה סתם. ואם אתם לא מהאסכולה של האנשים שמאמינים באלוהים, או בבורא, או מאמינים בהשגחה, אז אולי מה שיעזור לכם להבין שדברים כאלה לא קורים סתם, זה פשוט לרגע אחד להיפתח לאפשרות שאם אני מבין שדברים לא קורים סתם, אולי אני אפילו יכול להפיק מהם איזושהי תועלת, אוקיי? זה לא בקטע שזה נכון או לא נכון, אלא הגישה פה זה לשאול את עצמי מה באמת ישרת אותי, איזה גישה תשרת אותי. וכל עוד אני מחזיק אשמה, יכול להיות שאני מרוויח משהו מהאשמה הזאת. למשל, אותו בחור שיצא לי לטפל בו בסרט, מה שהוא אמר לי זה ששמע, אני מקבל הכל ממשרד הביטחון. כל מה שאני רוצה אי פעם נתנו לי. אוקיי? הוא מקבל כסף, הוא מקבל קצבה חודשית, הוא מקבל הרבה הרבה תמיכה, הוא מקבל הרבה דברים, יש לו הרבה בונוסים על המקום הזה. אוקיי? לא רק זה, יש לו גם, אני לא יודע אם זה במקרה שלו, אבל לפעמים הטראומה עצמה, הבעיה עצמה, או זה שאנחנו מוגדרים כפוסט-טראומה, או מחזיקים את הטראומה, מאפשרת לנו להיות במקום שאנחנו לא באמת מתקדמים בחיים שלנו, אוקיי? ולא להתקדם בחיים שלנו יכול מאוד מאוד לחוב, אוקיי? זה יכול דבר מאוד מאוד כואב, כן? לראות את השנים עוברות והחיים שלי מתפספסים, אין כאב לפי דעתי, אין הרבה כאבים בחיים האלה שהם יותר גדולים מהכאב הזה של לראות את החיים שלי מתפספסים. אבל יש גם יתרון ללהישאר במקום. כי כשאני נשאר במקום, אז באיזשהו מקום יש לי איזשהו אלמנט של ביטחון, וזה גם לא אשמתי, זה בגלל שפגעו בי. אוקיי? זאת אומרת, האשמה יכולה מאוד לשרת אותנו. בגלל זה, הרבה פעמים אנחנו מחזיקים באשמה הזאת. ולטראומה שלנו יש איזשהו רווח משני. או לבעיה שלנו יש איזשהו רווח משני. והרווח הזה הוא רווח זדוני. כי בתמונה הכללית הוא לא באמת תורם לי. הוא מעכב אותי. אוקיי? אבל בתפיסה שלי, לשחרר את הטראומה או לשחרר את הכאב, יצריך ממני מקום של לקחת סיכונים ושינויים בתוך החיים שלי, ושינויים זה דבר מפחיד, אוקיי? יכול להיות שמה שאני מקבל בחסות הטראומה, זה תשומת לב ויחס, בין אם התשומת לב היא תשומת לב טיפולית, ממטפלים שמסבסדים לי אפילו, או משלמים לי עליהם, או יכול להיות שאני מקבל יחס מיוחד מההורים שלי, או מאנשים שקרובים אליי, או מצוות רפואי, או מצוות טיפולי, ויכול להיות שהיחס שאני מקבל משרת אצלי צורך עמוק בנפש שלי. ויש לי פחד וחשש עמוק בפנים, יכול להיות בצורה מודעת ויכול להיות גם בצורה לא מודעת, שאני מחזיק בטראומה שלי או בכאבים שלי, כי אני בעצם מפיק את התועלת של היחס, אוקיי? אבל בתמונה הגדולה, כי אני אולי לא רואה את עצמי באמת באור שלי. ואולי למדתי לקבל רק יחס דרך מקומות שליליים בחיים שלי, דרך מקומות שאני מכניס את עצמי לסכנות, לבעיות, לצרות, לכאבים, לתסכול, לשפל המדרגה. אוקיי? והדבר הכי גרוע שאני גם מושך את האנשים מסביבי לשם. אוקיי? ובסופו של דבר, בואו, זה לא באמת עוזר, זה לא באמת עובד. כי עד כמה ביטחון יש שם בלהחזיק את הטראומות שלי? אין שם באמת ביטחון, יש שם אשליה של ביטחון. וגם עד כמה יחס באמת יש שם? אין שם באמת יחס, יש שם אשליה של יחס. כי אנשים לא באמת מעריכים אותי במקום הזה. אנשים אולי אוהבים אותי וחומלים אותי, אבל אני לא באמת מרגיש, עד כמה אני מרגיש שאני באמת, באמת בכנות, יכול להעריך את עצמי במקומות האלה. אז אנחנו מבינים שלהחזיק את האשמה באמת, אולי משרת אצלו משהו קטן, אבל היא לא באמת תורמת לנו בטווח הרחוק. ואם אנחנו רוצים לשחרר את הטראומה בחיים שלנו, ולהשתחרר ולרפא את הטראומה, השלב הראשון זה להבין שאנחנו לא אשמים, ובאמת להיות מוכנים לסלוח לעצמנו. השלב שאחריו זה לסלוח באמת למי שהשמנו אותו. ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. ויכול להיות, ויצא לי לטפל בטראומות מאוד מאוד קשות. יצא לי לטפל בטראומות של פגיעה והתעללות וניצול בתוך המשפחה. מקום מאוד 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 קשה. מאוד קשה. איך אפשר לסלוח לבן אדם שפוגע בבנות שלו או בילדים שלו? אני רק חושב על זה וזה כל כך קשה לי. זה כל כך קשה לי. איך אפשר לסלוח לבן אדם כזה? איך אפשר לסלוח על מעשים כאלה? מי יכול לקבל את זה? אז קודם כל חשוב להבין שלפני שמגיעים למקום של סליחה, יש מקום לביטוי. יכול להיות שהדחקתי את הכעס שלי. יכול להיות שהדחקתי את התסכול שלי מהמקום הזה. יכול להיות שהדחקתי את כל הכאב שאני סוחב איתי כבר כל השנים האלה. והכאב הזה צריך ביטוי. והתסכול הזה צריך ביטוי. והכעס הזה צריך ביטוי. חייב לבטא את זה. אני יכול לבטא את זה מול דף, אני יכול לבטא את זה מול מטפל שיראה אותי ושיבין אותי, אני יכול גם לבטא את זה אולי בשלב מתקדם יותר, רק עם תמיכה ורק תוך כדי תהליך עם ליווי, לפגוש גם את הבן אדם שפגע בי אם הוא בחיים או אם הוא לא בחיים, לפגוש אותו או לפגוש אותו בדמיון שלי, ולהביע את הכאבים ואת התסכול ואת הכעסים שלי ואת הרגשות על המעובדים שלי שם. ויכול להיות שחוויתי גם פגיעה כזאת, ואז יש עוד טראומה שחוויתי מול ההורים שלא היו שם כדי להגן עליי. וגם שם אני רוצה לבטא את הכאבים שלי. לכאבים שלי חייב להיות איזשהו מקום, אוקיי? וזה לא אומר להתבוסס בתוך הכאב, או להתבוסס בתוך הסבל, או להתבוסס בתוך התסכול או הכעס. כי אם אני לא נותן לזה מקום, זה בדיוק מה שיקרה. הכעס, התסכול, הכאב יהפכו להיות חלק ממני וימשיכו לנהל אותי, אוקיי? אבל לתת באמת ביטוי ומקום לדברים האלה, יכול להתחיל לשחרר ממני את האשמה. ורק אחרי שאני מבטא את הכאבים האלה, רק אז אני יכול באמת לסלוח. ולסלוח לא אומר שאני בהכרח מקבל את המעשים שהבן אדם עשה. כי יש מעשים שאין לקבל אותם. יש מעשים שהם באמת לא יקובלו. ואתם צודקים. ואתם צודקים בכעס שלכם ובכאב שלכם. אבל המטרה שלנו פה היא לא להיות צודקים, היא להיות בריאים. ולסלוח למישהו, להחזיק באשמה, זה ממש כמו להחזיק כדור של אש, ולחכות לפעמים גם 20 שנה, בהמתנה לזרוק אותו על מישהו. מי שנשרף, זה לא הוא. מי שנשרף זה אני. אוקיי? האם חכם להמשיך לעשות את הדבר הזה? כנראה שלא. זה הורס אותי. וזה הורס וזה פוגע גם כנראה באנשים שקרובים אליי. לסלוח למישהו אומר, פשוט לעזוב את כדור האש הזה. ולהסכים להיות במקום שאני מבין שהבן אדם, כמה שמעוות ההתנהגות שלו הייתה, או לא מעוות את ההתנהגות שלו הייתה, או אנשים שהשמתי, הם אולי באמת עשו את הכי טוב שהם יכלו. עד כמה שזה יצא עקום. לא שאני מצדיק את הדבר הזה, אבל אני בוחר בשבילי להפסיק להכיל את עצמי ברעל מול מה שקרה ומה שהיה. אוקיי? אז דיברנו פה על כמה שלבים. דיברנו על להבין קודם כל מה אני מרוויח מלהחזיק את המצב הזה. מה אני מרוויח מהפוסט-טראומה שלי. ויכול להיות שאני אגיד ישר, אני לא מרוויח כלום, אני רוצה לשחרר את הדבר הזה מהחיים שלי, אבל רגע של כנות עמוקה עם עצמנו, מה אנחנו באמת מרוויחים. אחר כך, להיות באמת, 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 באמת במקום של אחריות. ההתחלה של השלב של האחריות זה להסכים קודם כל באמת לסלוח לעצמי, כי אני לא אשם. והדבר השני זה לתת מקום לכל הרגשות, מקום וביטוי לרגשות המודחקים שאני מחזיק שם. וזה צריך לקרות בתוך מסגרת טיפולית, וכדאי מאוד שזה יקרה בתוך מסגרת טיפולית. והדבר השלישי זה להסכים לסלוח למי שהשמתי. להסכים לסלוח לאנשים שהשמתי אותם. אוקיי? כי כשאני בעצם מסכים לסלוח, אני מפסיק להחזיק בכאב. אוקיי? דבר, השלב הבא זה בעצם להיות באמת מודע יותר לעצמי, ולהבין איך אותם דפוסים התנהלו ונוצרו בתוך החיים שלי, איך אותם טראומות באות לידי ביטוי בחיים שלי היום, אוקיי? במחשבות שלי, בגישה שלי, בתפיסה שלי, במערכות היחסים שלי, במה אני חושב על אנשים. יכול להיות שאני, קשה לי לסמוך, אני לא סומך על אף אחד, אוקיי? יכול להיות שתמיד מערכות יחסים שלי יש להם איזשהו ריתמוס קבוע, איזה גל קבוע, בהתחלה זה מתחיל ויש אחלה מערכת יחסים, ואחרי זמן אני מתחיל לתסרט, ואז משהו קורה ומערכת יחסים נגמרת באיזושהי דרמה, אוקיי? אז טראומות מנהלות אותנו וחשוב שנדע את זה. השלב הבא זה כבר שלב הריפוי. זה כבר שלב הריפוי העצמי. ובשלב הריפוי העצמי מה שאנחנו באמת רוצים לעשות זה להבין בתחת זה אנחנו צריכים כלים. אפשר ללכת, אם אנחנו עוברים את זה, כל התהליך הזה שאני מדבר איתכם עליו, צריך לעבור אותו בתוך מסגרת. אני מאוד מאוד ממליץ לעשות אותו לבד, אם אתם רוצים לעשות אותו לבד, שלכם, באחריותכם. אבל אני מאוד ממליץ לעשות את זה בתוך מסגרת. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה שתי דברים. אחד, זה לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה שיושבת שם מאותו אירוע. בעצם מה שקרה באירוע של טראומה זה שמופעל מנגנון הסטרס של הגוף, אוקיי? הגוף נכנס למצב חירום והוא אגר את כל האנרגיה והמידע שקרה שם, אנחנו רוצים לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה. והדבר השני שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להבין מה הסיפור שהתחלנו לספר שם ולהתחיל לשנות את התפיסה שלנו, אוקיי? שינוי ברמת המידע שקיים שם, אוקיי? שינוי ברמת התפיסה שלנו, אוקיי? באמונות שהתגבשו, בתפיסה שלנו ובזהות שלנו את עצמנו ואת החיים, אוקיי? שתי דברים שחייבים לקרות בתהליכים של ריפוי. אחד, לשחרר את האנרגיה הרגשית הכלואה. שני, לעשות את השינוי ברמת התפיסה וברמת ההבנה, אוקיי? אם אני רק אנסה לעשות שינוי ברמת התפיסה וברמת ההבנה, בלי לטפל באנרגיה של הטראומה, יהיה לי מאוד קשה, אוקיי? כנראה אני אצר חוויה, מקום של ניתוק מעצמי, אבל שאני בעצם מרפא את האנרגיה הכלואה בנפש שלי, ואני, אחר כך השינוי המנטלי, השינוי ברמת המחשבות כבר קורה מעצמו, אוקיי? והשלב האחרון, שלב הבא, זה ליצוק את עצמי מחדש בחיים, להשתנות. אני הופך להיות בן אדם חדש. זה בעצם, שתיארתי לכם פה, זה ממש תהליך של לידה מחדש. וכשאני הופך להיות בן אדם חדש, אני פתאום מתחיל להבין שיש את הדרכים הישנות שבהם פעלתי, בגלל הטראומות, בגלל כאבי העבר שלי, ועכשיו שכאבי העבר שלי כבר לא נמצאים שם, יש לי את הבחירה לאיך לשנות את החיים שלי. יש לי את המקום של הבחירה למי אני יכול להיות בכל רגע נתון, בזמן המיידי, וגם בעתיד, בכל אחד מתחומי החיים שלי. איזה בן אדם אני יכול להיות, איזה בן אדם אני יכול במערכת היחסים שלי על עצמי, איזה דברים אני מתחיל להגיד לעצמי על עצמי, איזה דברים אני מתחיל להגיד לעצמי על העולם, על אנשים אחרים, איך אני משנה את השיח הפנימי שלי לבן אדם שחי בלי הטראומה הזאת, אני אגיד לגרסה הבריאה שלי, כי התודעה, אותו בן אדם שחי עם הטראומה, הוא לא אותו בן אדם שחי בלי הטראומה, אחרי ריפוי של הטראומה. והמעבר הזה בין הבן אדם שהייתי לבן אדם שאני, מצריך דרך, אוקיי? הוא מצריך דרך, וטוב שזה יצריך דרך, וטוב שזה יקרה לאורך זמן, אוקיי? בגלל זה בתהליכים שלנו יש תהליך של הטמעה, שאנחנו ממש מטמיעים את הזהות ואת הזהות החדשה שלי לתוך החיים שלי, אוקיי? ואלה השלבים שאני רואה בריפוי של פוסט טראומה. אז אם אתם נתרמים ונתרמתם מהפרק הזה, אני ממש ממש רוצה לשמוע מכם בתגובות, מה התובנה, הדבר הכי משמעותי שלקחתם. אם אתם רוצים פרטים על התוכניות שלנו, תוכניות הליווי שלנו, הכשרות המטפלים שלנו, ששם אנחנו באמת מלמדים גם איך להעביר תהליכים כאלה לעומק, את כל על בסיס כל השלבים האלה, איך אתם באמת יכולים לאפשר לאנשים לרפא פוסט טראומות גם, אז יש פה גם פרטים מתחת על הכשרות מטפלים שלנו, ועל תהליך השלם לריפוי עצמי, שזה תוכניות הליווי שלנו לריפוי, אם אתם רוצים לרפא את עצמכם. הכל נמצא פה מתחת. וכמובן, אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור ליותר אנשים, בבקשה, שתפו אותו ותפיצו את כל הטוב הזה לעוד ועוד ועוד אנשים. וזהו להיום, אוהב אתכם המון, ניפגש פה. שבוע הבא, יכול להיות ששבוע הבא, כן, לא, שבוע הבא, יום חמישי, אוהב אתכם, ולהתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/refuatal. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.